אז למה באמת כתב הרב את אורות התשובה? כמו שציינו שם, זו שאלה שאנחנו ננסה להשיב עליה על פי דברי הרב עצמו. דברים שהוא כתב ממש בשאלה זו. אני מניח שהדברים ידועים, כי קצת קשה לדלג לפרק א' של אורות התשובה מבלי להיפגש גם בהקדמה הקצרה הזאת שנמצאת לפניכם. והרב פה בהקדמה הזו למעשה מועיל בטובו, הייתי אומר, לשתף אותנו בהרהורים, במחשבות, הייתי אומר אפילו בהתלבטויות אודות כתיבת ספר על התשובה. זה בדרך כלל צורת ביטוי של הרב שהיא לא שכיחה בכתביו. יש איזה יותר אופי של איזה יומן פנימי כזה, קצת חדריו כזה, שהרב מדבר על תחושות פנימיות, כן? זה ספר חדריו. זה מופיע גם במאמר שנקרא על במותינו חללים. גם שם הרב מתעסק בשאלה, שאלת ההספד על פושעי ישראל, יש צדדים לכאן ולכאן, והרב כאילו, לא כאילו, מתלבט ודן שקלא וטריא בשאלת ההספד על פושעי ישראל, בסופו של דבר מכריע כפי שמכריע, וזה בדרך כלל לא סגנון שמצוי במאמרים של הרב. הוא יותר, זה סגנון שמצוי יותר בבית גנזיו, כפי שאמרתי, כדוגמת חדריו. הסיבה הזו עצמה, יש כאלה שרצו לצמצם את הפרסומים של חדריו, בגלל שגילוי הלב שם, והשיתוף שהרב משתף בעולם הפנימי הלא גמור שלו. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. סדר הבירורים של העולם הפנימי של הרב הוא לפעמים אפילו מביך. אני מלא קצפונות, אני מלא אצבונות, אני מלא יסורים, אני מלא גדולה. כל מיני ביטויים שהם, מי שלא מבין אותם, חושב לרגע שהוא נכנס ל... טוב, נעזוב למה הוא נכנס, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט להיפגש עם הדברים האלו. ומהסיבה הזו היו כאלה שרצו מאוד לצמצם את התפוצה של המהדורה הרחבה של הסדר, של הספר חדריו, דבר שלא כל כך עלה בידי המאספים. הספר הזה במהדורה המורחבת שלו יצא באלפי עותקים. אמנם היה איזה ניסיון לחזור ולכנס את הספרים האלו ולקבל תמורתם ספר מצומצם יותר, אבל כמה שידוע לי, ההצלחה הייתה מוגבלת ביותר. כמי שבא לידיו הספר היותר עבה של חדריו, הוא הספר שנמכר היום אגב, כן? כבר לא חל הגזירה הזו, זה הספר שנמכר היום, בכריכה התכלת לבנה הזאת. ניסו לאסוף את הספרים, אבל לא כל כך הצליחו, כי קשה מאוד לוותר על המהדורה הזאת, דברים נפלאים. מכל מקום, הסגנון הזה שמאוד מאוד מצוי בחדריו, אנחנו פוגשים אותו מעט מאוד בכתיבת המאמרים של הרב קוק, בדברים שפורסמו, מלכתחילה פורסמו לציבור. ופה בהקדמה הזאת יש לנו הזדמנות להיכנס לרגע לפני ולפנים לעולמו הפנימי של הרב, לראות איך אדם גדול, עצום, קדוש עליון, איך הוא דן בסוגיה, נקרא לזה, של הכדאיות שלו, האם אני כדאי לכתוב ספר לתשובה בכלל, איך הוא דן בעניין הזה. אז בואו נראה. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית. ברוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. אנחנו לא נוכל להאריך אגב, כפי שהיה ראוי להאריך, או ללמוד דברים כמו שצריך, כיוון שחסר לנו חצי שעה לשיעור. אז בחצי שעה שיש לנו, אני לא אקח לרב שמעון את הזמן שלו. אני אסיים מתי התבקשתי לסיים, לכן מעט המחזיק את המרובה, מה שנעיר כמה הערות לגבי הדברים, בעזרת השם, אידך זיל גמור. אשתדל להגיד דברים שמעוררים למחשבה, אבל לא נוכל להאריך כראוי בדברים האלו. אני קורא את הפסקה, זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. אז הרב באמת אומר שהוא חווה או חש בתוך תוכו תחושה אמיתית, חוויה אמיתית, מציאות אמיתית מאוד של עיסוק, תשומת לב, התעניינות יוצאת דופן בנושא התשובה. הרב מפגיש לנו עם שני מושגים או שלוש מושגים, מצד אחד מלחמה פנימית, וכאן שואל באמת, השואל, למה שתהיה מלחמה פנימית? מיד לאחר מכן, תוך כדי דיבור, הוא אומר, רוח חזקה דוחפת אותי. אז אם רוח חזקה דוחפת אותך, למה אתה נלחם? כן? אם רוח חזקה דוחפת אותי, אז אני פשוט הולך לכיוון הרוח. למה אתה נלחם מלחמה פנימית חזקה? זאת אומרת, איזה כוח מנוגד לאותה רוח פנימית? מה משקלו של הכוח הזה? מה טיעוניו של הכוח הזה? כן? זאת אומרת, אין ספק שהרב מתאר לפנינו, גם מיד בתחילה וגם בהמשך, ביתר שאת, איזושהי מציאות מורכבת, שהוא לא מקל בראש, לא מקל בראש, לא מקל בראש. כן? אני נלחם מלחמה פנימית, אבל רוח חזקה דוחפתי לדבר על דבר התשובה. הרוח חזקה כנראה שהיא גם יותר חזקה מן המלחמה עצמה, אבל אני לא פטור מלהציג לפניכם, אומר לנו הרב כאילו, גם את המלחמה הפנימית שיש בי. נכון. רוח חזקה דוחפת אותי, משהו שהוא מעל בחירתי, משהו שהוא מעל שיקול דעת בכלל. אין? רוח אחרת מעורבת בו, או כוח אחר מעורב בו. הרב לא קורא לזה בשם מפורש יותר מאשר רוח חזקה דוחפת אותי. אפשר להגיד שזה רוח אלוקים, כן? ותלבש רוח את המסאי, ראש השלישים, כן? ותפעם, תחל רוח השם לפעמו, שנאמר בשמשון. בצורה בין דן ושתאול, בין, כן, בין בדם, בין צורה ושתאול. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, רוח חזקה פנימית, משהו שהוא בא ממקור נשמתי, אז איך זה לא מצליח להיות הגורם, הכתוב השלישי שמכריע ביניהם? יש מלחמה פנימית ורוח חזקה. זה דבר מעניין. אין ספק שהמרכיבים העיקריים, כן, שהרב חווה אותם, הם מספקים לנו פה חומרים נהדרים לעלילה מרתקת, עלילה פנימית. יש לה גם הכרעה, בזכות ההכרעה של העלילה הזו, אנחנו מחזיקים בידינו את הספר אורות התשובה, אגב. אנחנו יודעים את ה-happy end, אכן ההכרעה הייתה לכתוב את הספר, והנה הוא בידינו. אבל זה כמה נלחם וכולי. כן, לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. בבחינת כל היום שיחתי. זאת אומרת, אין דבר שמעסיק אותי יותר משזה. עכשיו, זה לא שכל מה הוא הולך ואומר, תשובה, 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 זה לא הנקודה. הוא רואה את התשובה בכל דבר ודבר. הוא רואה את הרוח המנשבת, מבחינתו זה מעורר אותו לרעיון של תשובה. כן, להבדיל, סליחה שאני מביא את הדוגמה הזו, יש מה שנקרא ראש קרימינלי. כן, אדם שיש לו ראש קרימינלי, הוא יכול לראות גם, אני יודע, פלורוסנט, הוא יחשוב מחשבה קרימינלית על פלורוסנט. כן? מחשבה קרימינלית על פלורוסנט. כן? כמו שאומר רוחות צדיקים, כשתגבר הגאווה בלב, היא תיראה בו מכף רגל ועד ראש. ברגליו כיצד? לא תבואני, אל תבואני רגל גאווה. בגרונו כיצד? ותלכנה נטויית גרון. וכן הלאה וכן הלאה רואים שהמשקל של הגאווה שקיים בתוך הלב, הוא בעצם משפיע על כל הליכותיו של האדם. כל דבר ודבר יתבוא לידי ביטוי. בשפת הגוף, בצורה שבה מדבר, בתוכן הדברים. להבדיל, הרב אומר לנו שההתעסקות שלו בתשובה, כן? הייתי אומר, העוצמה שרעיון התשובה תופס אותו בפנים, הוא פשוט גורם לו, מעסיק אותו מבוקר ועד ערב. כל היום משיחתי. כפי שמסבירים על פירוש הפסוק, אחד הפירושים הנפלאים, ראיתי אותו בשם הרב מרדכי שטרנברג, אבל זה לא המקום היחידי שראיתי אותו, שם הוא הושש לי לאחרונה, אבל הוא מסביר את הפסוק, והגית בו יומם ולילה. יש לזה כמה וכמה הסברים. אחד ההסברים שמביא אותו הרב שטרנברג, בפרקים על לימוד תורה, באחד הספרים שלו, הוא אומר, מה זה והגית יומם ולילה? פירוש דבר הוא שלימוד התורה יש לו שני חלקים. יש לו את החלק הלימודי גופה, שאתה יושב ולומד תורה, ויש את החלק שהתורה היא תורת חיים, היא בחיים. עכשיו רואים את התורה הזו במקולת. כשאתה בא וקונה מה שאתה קונה, אז הנה, במקולת התורה הזו בעלי ביטוי. זה נחשב לך, או מעלה לך, מעלים לך שכר לימוד. כלומר, על האופן שבו אתה חי את חייך, באופן של תורה, חיי תורה, מכוח הלימוד שקדם, זה כאילו הגית בו יומם ולילה. אז זה המשמעות, כן. כל היום רעיונותיי רק בה הם מרוכזים, בכל דבר שאני רואה. יש את הסיפור המפורסם שהרב קוק במסע המושבות, נוסע בעגלה יחד עם הרבנים, הרב של טבריה והרב זוננפלד, ובאחד הבקרים בזיכרון יעקב כמדומני, משכימים בבוקר כל אחד עם ההכנות שלו לתפילה, והם שומעים את הנערים ואת הנערות על העגלה, נוסעים לכרם, לעבוד בכרם. אז התגובה של כל אחד מהרבנים על הדבר, אז רב זוננפל, כך מתארים, סגר את האוזניים, זה שירת נשים, זה. והרב קוק, עוד תתאי קרמים, הוא ישר הלך לפסוקים בנבואה, זה לא שהוא לא ידע ששירת נשים זה דבר שהוא אסור, כן? אולי הוא דן לכולה בזה, כן? על פי היסוד ההלכתי של תרי קל ללא משתמי וכן הלאה, וזה לא הנקודה, כן? שהוא שמע את הבנים והבנות, כן? שרים בדרכם לקרמים, הוא נזכר בפסוקים מפורשים מפרקי, כן? התחייה של עם ישראל. איך רואים את הדברים? בכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. התשובה, היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. עם מצוות השם, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד הרי קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במלואה בעולם וחיים. כלומר, רב, אובן, הייתי אומר, באופן התחלתי, מביא לנו את התמצית של כל עניין התשובה, כאשר הוא נוגע או מדבר בתשובה בשני ההיבטים העיקריים שלה. האחד זה עיקריות התשובה, והאחד זה מרחב התשובה. עיקריות התשובה, התשובה קדמה לעולם. כן? כי בסך הכל שאנחנו מסתכלים על בריאת העולם, אנחנו רואים דבר מאוד משונה. הרי בריאת העולם היא לכאורה מהווה כאילו נסיגה משפת המקור. יש את המקור, השם אחד, וטרם כל יציר נברא, לבדו מלאך נורא, ופתאום נברא עולם. העולם הזה הוא מסתגנן, הוא מתגלה, הוא מתבטא בהרבה צורות ביטוי פרטיות. יש את אני, יש אתה, יש הוא, וכל אחד עם הרצון שלו, ואנחנו רואים מה שקורה. לכאורה זה מנוגד לתכונת המקור. אנחנו חווים במציאות שלנו חוויה לא פשוטה של קונפליקט, גם בתוך הנפש של האדם היחיד. כשאנחנו מסתכלים פנימה, מציצים פנימה לתוך הנפש, אנחנו רואים שגם שם אין איזה שלום גדול. נכון? השכל נגד הרגש, והרגש נגד השכל, ושנאה ואהבה, ורחמים ואכזריות, בלגן אחד גדול. מצד אחד, אם כן, יש לנו תכונת המקור, בטרם כל יציר נברא, לבדו מלאך נורא, ומצד שני, העולם הנברא מציג לפנינו המוני, המוני כוחות פרטיים, נפשיים, רוחניים, פיזיים, דומם, צומח, חי. מה פה קורה? אומר לנו הרב, התשובה היא תופסת החלק היותר גדול בתורה ובחיים. התשובה היא בעצם מלווה או מתגלה בתוך העולם הנברא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא הניח את העולם לאבדון. אם באמת, יש כאלה שאומרים את זה אגב, יש כאלה שאומרים שהעולם הנברא, מכיוון שבחיצוניותו הוא נראה כל כך רחוק מהשם, מהמקור שלו, אין לו סיכוי לחזור למקור. זאת אומרת, לאמיתו של דבר, העולמות נפלו, הם רחוקים מאוד מהמקור שלהם, ונגזר על העולם הזה להיות שרוי במלחמה תמידית. איש את רעהו חיים בלעו, זה תפיסה כזו. אגב, זה לא שאנחנו מרימים דגל כזה ואומרים את הדברים בריש גלי, אבל לפעמים ברגעים של חולשה, חולשת נפש ורוח, יכול להיות קורה לנו, שאנחנו קצת משחקים את המשחק הזה. ההוא נגד ההוא, והוא נגד ההוא, והוא לא בא לי טוב, ולזה אני לא אתן, ולזה אני כן אתן. זה הכל חלק, או רמיזות, או רשמים של אותו יצר הרע היסודי, שמנסה לסכסך, כן? בין התקווה הפנימית של הנשמה, לשלום, לתשובה, כן? לבין תמונת המצב החיצונית, כפי שאנחנו חווים אותה ברמה הפיזית, הנפשית, ואפילו הרוחנית, כן? אפילו הרוחנית. או, אומר הרב, לא. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. התורה כולה. כל התורה כולה. איפה שאנחנו לא מביטים, התורה מקדמת את הכל, את היחיד, את הכלל, את כלל ישראל, את האנושות כולה. התורה היא קוראת לכל המציאות כולה. התורה, כן, בעצם בהדרכות שלה, בפנייה שלה, היא פונה אל המציאות הנברא. דבר השם, מה שנקרא בלשון הכוזרי, דבר האלוה בארץ, כן? דבר השם בארץ, הוא עולה מכל חדרי התורה. כך לפחות צריך לראות התורה. אנחנו מאמינים שהתורה זה בעצם, כן, דבר השם אל המציאות הנבראת. וכל פנייה כזו למציאות הנבראת היא מלווה בהדרכה. לפעמים בהדרכה מוסרית, כן? יש בתורה הדרכות מוסריות, הדרכה הלכתית, כן? יש ספרים שיש בהם יותר הלכות, ספר בראשית, הלכה אחת, שתי הלכות, גיד הנשה, ברית מילה, כן? התחדשו במתן תורה, כן? קיבלו את התוקף הנבואי של מתן תורה, כן? ספר שמות, יותר מצוות, ספר ויקרא, הרבה מצוות, ספר מדבר, שוב, אין מצוות, ספר דברים, משנה תורה. זאת אומרת, סיפורים ומצוות. הדבר השם מתגלה אלינו בכל החומש כולו, בהדרכות שונות, מוסריות, השקפתיות, מצוותיות. אבל אין ספק שאם אדם באמת יודע לקרוא את קריאת הכיוון של התורה, הרי הוא שרוי בלא הפסק באווירה של תשובה. התורה היא קוראת אל המציאות להתעלות. שוב אולי ושוב עליכם. כל התורה כולה. זאת אומרת, אם אנחנו לומדים משהו, בין אם זה דבר הלכה, דבר מוסר ודבר אגדה, ולא מתנוצץ בנו אור התשובה, אנחנו לא קולטים מתוך הלימוד הזה את הקריאה החד משמעית של ויאמר השם, ויקרא השם, וידבר השם, כן? יש פה בעיה, יש פה איזה סוג של בעיה אולי, ברמת האמונה שלנו, בהיותה של התשובה, כן? או של התורה, מלאה בקריאה של תשובה. אומר לנו הרב, התשובה היא תופסת החלק יותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות יותר מזה, זה לא רק בתורה, זה גם בתוך האדם. זאת אומרת, המרכזים של התשובה, המרכזים של התשובה, הם נמצאים בשלוש מקומות. המקום אחד, זה השם יתברך עצמו, כן? הכוח, כן? המציאות של השם יתברך עצמו, זה הכוח הראשון. היסוד הטהור הזה, הישות האלוקית הזו, זה כשלעצמו. ודאי, הכוח המרכזי ביותר, זה נשמע את המציאות כולה. משם התשובה מתחילה. אחרי זה, זה מתלבש בלבוש של התורה, כן? ומקבל או מהדהד בתוך נשמתנו. זאת אומרת, הנשמה שלנו, התשובה, היא לא זרה לה. נמצא שהנשמה פוגשת את התורה, שהשם מדבר דרכה, המשולש הזה, זה בבחינת החוט המשולש, שלא במהרה ינתק. החוט המשולש הזה, הוא בעצם מעמיד אותנו במציאות של וילכו ללכת מחיל אל חיל. אנחנו מרגישים שאנחנו מתקדמים כל הזמן, כן? בתוך המציאות המורכבת, שבה אנחנו נמצאים, מציאות מורכבת. כל אחד עם הסיבוכים שלו. וכשאדם עוסק בתורה, הוא מרגיש ששני הכתובים שמכחישים זה את זה, יצר הטוב ויצר הרע, שנאבקים בתוכו, הם מקבלים הכרע. התורה לוחשת לנו סוד גדול, כן? את סוד התשובה. איך משיבים את הכל אל השורש? איך מדברים אל המלחמה הפנימית שבתוכנו? כן? בשפת התשובה. לקוחות שמתנגדים בתוכנו. כן? התשובה היא תופסת החלק יותר גדול בתורה ובחיים, גם בחיים עצמם, כל המציאות כולה, אם דיבר דרווין על אבולוציה, והרב לא מתנגד לרעיון האבולוציוני, אלא הוא לוקח אותו למקומות גבוהים יותר ואומר ש... הרעיון ההתפתחותי הוא ודאי וודאי קיים. מכיוון שאנחנו מדברים על תשובה שקדמה לעולם, וקדמה לעולם פירוש הדבר שהיא נמצאת בבסיס המציאות ופועלת עליו, כן? זה קדימה, באיזה מובן זה קדימה? זה קדימה במובן של קדימה במובן של שורש. כמו שהשורש הוא קודם לענפים, במובן של יסוד מחיה. התשובה קדמה לעולם בבחינת התרופה שקודמת למכה. יש תרופה שקודמת למכה, העולם הזה שהוא נברא בתכונה שהוא נברא, כפי שאמרנו מקודם, הרי שמי שיתבונן בתוך תוכו, מי שיתבונן בתורה, מי שיהיה לו אמונה בריבונו של עולם, ודאי וודאי, ודאי וודאי שהוא ידע שהתשובה היא קרובה אליו מאוד, כי קרוב הדבר אליך מאוד מאוד. יש משפרש הזה על התשובה, לא בשמיים היא, יש משפרש הזה על התשובה עצמה. אם כן, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, זה לא רק התקווה של יחיד, זה תקוות של קהילות שלימות, קהילות אנושיות של האנושיות כולה. כולם מחפשים תשובה, כולם מחפשים תיקון. אנחנו מתקרבים לראש השנה, אני עוד זוכר בילדותי, כרטיסים של ברכות בראש השנה. מה אנשים היו כותבים? עד היום, מה אנשים מאחלים אחד לשני? שלום, ביטחון, סגסוג, כלכלה, בריאות. רוצים תשובה. זה מה שאדם מאחל לעצמו, כן? מאחל לאחרים, מאחל לאנושות כולה. ילדים קטנים, בני 4 ו-5, כן? מה אתה מאחל לעם ישראל? שיהיה שלום, אף אחד לא יכול, ואמא שלי תהיה בריאה. אנחנו עושים את הטוב. על זה מבוססות התקוות האנושיות, האישיות והציבוריות, לא פחות מזה. כלומר, רב מזהה את התשובה מתפלשת בעצם בכל המציאות כולה. לתתר פנוי מינה. כל מה שאנחנו צריכים זה בעצם לזהות אותה. לזהות ההופעה שלה, גם ברמת המחשבה שלנו, מחשבת התשובה, ברמת הנפש. כן? מה שהרב יסביר בפרק א' לאחר מכן, על התשובה הטבעית הנפשית, ברמת הנפש לזהות אותה, מה שהוא קורא שם מוסר כליות, כן? ברמת הרוח, ברמת הרוח אמרנו, ברמת הנפש, ברמת המעשה. כלומר, תיקונים המעשים. מיד הוא מזהה את התשובה המתפלשת בשלושת החלקים העיקריים, כן? שלא כיחיד, של המציאות כולה, רוח, נפש ומעשה. עכשיו הרב אומר, זה לגבי הגדרה האיכותית של התשובה. עיקריותה של התשובה, מרכזיותה של התשובה. ופה הרב מדבר על מרחב התשובה. כלומר, היא מצוות השם, שמצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. ומצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. כלומר, כל נקיפת אצבע שאני נוקף, כדי לתקן משהו, לא משנה אם אני רואה משהו שזרוק פה על הרצפה, והוא לא צריך להיות הרצפה, אני מרים אותו. מרים אותו, מנקה איזה כתם של קפה נאמר, כן? בזה כבר יש ביטוי של תשובה, כי זה תיקון. מה הפירוש? זה דבר שלא צריך להיות. תשובה זה להסיר מן המציאות דבר שלא צריך להיות בה, שבעצם מעכב או מפריע הופעה חיובית. מכיוון שרצפת בית המדרש היא צריכה להיות נקייה, ממלא כתם קפה לא שייך לה. כתם קפה הוא בעצם מעכב את קדושת בית המדרש. ומכיוון שיש חסרון בקדושת בית המדרש, הדבר הזה עשוי להשפיע על הלומד עצמו. כלומר, אם אני רואה דבר כזה, איזה הפרה של קדושת בית המדרש, כן? ואני לא עושה פעולה כדי להסיר את זה משם, בעצם אני לא מאפשר לקדושה להופיע בתוך המקום הזה. ודאי שלא באווירה הפנימית שלי. אז הנה לנו פעולה של תשובה, כן? זה ביחס לקדושת בית המדרש. אבל זה יכול להיות גם ברחוב. אתה רואה משהו זרוק שם, קליפת בננה, ואתה מרים את זה. זה בין אדם לחברו, כדי שמישהו לא ייקשל בזה. יש פה מכשול ברשות הרבים. כן? ואתה מרים את הדבר הזה, זה תשובה. אתה מסיר מפגע מן המציאות. זה נקרא תשובה. תשובה זה להסיר מפגעים מן המציאות, אותם מפגעים שהם לא מאפשרים או מפריעים למציאות לחזור לתואר, לפרצוף, למצב האידיאלי שלה. אז זה יכול להופיע ברמות מאוד מאוד פשוטות. כן? אין רגע שאדם לא עסוק בתשובה. אדם מאיר פנים לחברו, אומר לו בוקר טוב, נותן לו איזה משהו, השתמש בעת שלו. כל פעולה כזו היא פונה אל חסרונות שבתוך המציאות. מכיוון שחסר לך עת, ואני מזהה את החסרון שלך בעת, ואני שולף מכיסי את העת ונותן לך, אני הסרתי חסרון מהמציאות. זה סוג של תשובה. אין? כלומר, התשובה בהיותה בעצם הכוח שמסלק מן המציאות את כל החסרונות. מאפשר לנו להיות עסוקים בעצם כל רגע בתשובה. התשובה היא מצווה שמצד אחד היא קלה שבקלות. אז הרב לוקח אותנו עוד לחידוש עוד יותר גדול, שאפילו הרהור תשובה, הרי הוא תשובה. הרהור תשובה זה איזשהו מצב עוברי של התשובה, כן? אני מהרהר תשובה, הרהור זה מלשון הריון, כן? יש פה איזה התפתחות עוברית של התשובה. איך היא מתבטאת? בהרהור. לפני שהיה הרהור, איפה היה גנוז? בנשמה. אבל עצם העובדה שאני מהרהר בתשובה, זאת אומרת שכרגע הטוב שכמוס בתוך הנשמה, הוא מתחיל לעשות את דרכו החוצה, והוא מתלבש בהרהור. אגב, הרהור זה לא דיבור. הרהור זה ציור, זה ציור פנימי, דק שבדק. אנחנו חווים אותו, אבל הוא מקפל בתוכו כבר איזשהו תוכן של תשובה. הרי את מקודשת לי על מנת שיהיה צדיק, גם אם אותו אדם הוא ראש כנופיה, והוא אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שיהיה צדיק, מקודשת מספק. למה? שמה ירהר תשובה. ואם הוא ירהר תשובה, אז בעצם עולה בידו או מתקיים על מנת שיהיה צדיק. כי בירור תשובה של צדקות, יש כבר איזו הופעה של צדקות. זה עדיין לא יצא לפועל, זה נכון. אבל בירור תשובה, מקופל כבר איזה משהו מאוד איכותי ותמציתי, כמו יוד קטנה. נכון שהיוד היא מאוד קטנה לעומת ה-ה או לעומת החטא, אבל היוד היא אמנם קטנה בכמות, אבל היא מתמצתת בתוך האוצר גדול של חיים. הרהור תשובה זה דבר מאוד גדול. למרות שבפועל אותו פלוני הוא עדיין ראש כנופיה, הוא עדיין עבריין מועד, אבל הוא הרהר בתשובה, התנוצץ אצלו העולם המופלא הזה, הקדום הזה של התשובה, הרהור תשובה. מצד אחד היא קלה שבקלות, אבל מצד שני, אי אפשר להכחיש, המוחש לא יוכחש, היא עדיין לא יצאה לפועל במלואה. אוצר התשובה, הכמוס בתורה, בנשמה, ברצון השם, הוא עדיין לא יצא לפועל. לא יצא לפועל. ועדיין יש חסרונות וקלקולים כאלה ואחרים, שמחובתנו, תפקידנו, לעבוד על תיקונם. מצד אחד היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין לפועל במלואה בעולם החיים. הנני מוצא את עצמי, כן, אני קצת מזדרז, הנני מוצא את עצמי, נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. משוגע לדבר אחד, במובן החיובי. רק על אודותה. נו, אנחנו שואלים, כן? האם אפשר לדבר על משהו חוץ מאשר על תשובה? יש על משהו לדבר חוץ מאשר על תשובה? שוב, לא במובן של לדבר על תשובה, לדבר במובן של שיעור על תשובה. לדבר על אודותה, להבין שזה שם המשחק. להבין שזה הדבר העיקרי. להבין שכל מה שמתרחש פה, כל מה שקורה ברמת היחיד, ברמת הכלל, זה בעצם הכל הופעה של תשובה. לראות את התשובה בכל מקום ומקום. אני מדבר רק אודותה. בכלל שמתבוננים בדברי הרב, בכל דבר שהוא כותב, אנחנו רואים שם את אור התשובה. הכל זה התפתחות. הכל זה התפתחות מפרט לכלל, מחומר לרוח, כן? מגלות לגאולה. זה הכל צמיחה. כל צורת המחשבה של הרב היא צורה של צמיחה. היא לא מעגלית. לא משנה כמה מעגל יהיה גדול, כן? אבל עדיין הוא קולה אותך בתוכו. היא לא מעגלית, היא ספירלית. אולי יש אפילו צורה הנדסית שיותר מבטא את הרעיון, אבל היא ספירלית, היא מתעלה. זאת אומרת, הוא מדבר בתוך על העולם, אבל על ההתעלות של העולם, התעלות העולמות. כל הכתיבה שלו היא כתיבה של התעלות. אגב, זו גם הסיבה שלפעמים קשה לנו לקרוא את הרב קוק, נכון? כי הכתיבה שלו היא בעצם פונה למי? היא פונה למעגלים שלנו, המקום שבו כל אחד מאיתנו קלו בתוך המחשבה הפרטית, ומזמין אותנו לקפיצת מדרגה. לפעמים זה מרגיז. אנחנו מעדיפים את הסגנונות שיתנו להרגיש יותר טוב באזורי הנוחות שלנו. יש סגנונות שמאשרים לנו את הקטנות שלנו, את הקהילתיות שלנו, את חוסר הצורך להתחשב בזה שמחלל שבת. זה יותר נחמד. אבל מישהו שבא ואומר לנו, לא, הכל מתעלה למקום של אהבת ישראל, שהיא חוצה גבולות וכן, לא, זה קצת קשה, חייב לומר, כן? זה קשה. ברמה המחשבתי זה מאוד מרהיב, כן? פילי פלאים, המחשבה היא אוהבת את הדברים האלו. אבל כשאנחנו עוקבים אחרי הדרישה המעשית של דברי הרב קוק, אנחנו רואים שהוא בעצם בא לקחת אותנו קדימה. והדבר הזה, אם אנחנו לא מוכנים לו מבחינה מוסרית, גורם לנו מעט התכווצות. ואז אנחנו מאשימים את הרב שדבריו הם לא ברורים. ואנחנו הולכים לסגנונות שהם יותר ברורים. כאילו, כן. כאילו. אני מוצא את עצמי לחשוב על הודותה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ודברי חכמים על הודותה. הרבה כתוב. ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצרוכים ברוחו. נכתב הרבה על התשובה. חסידים גדולים, צדיקים, נביאים, כתבו על התשובה. הרעיונות הכלליים של התשובה. אבל זה בבחינה של יריעות בד. יש יריעות מאוד מאוד רחבות. אבל בכל דור צריך לגזור מהיריעות האלו את המידה המדויקת לאותו הדור. כשאתה לוקח את רעיון התשובה בכללו, כפי שהוא מופיע בנביאים, אתה רוצה להתאים אותו לדור כזה, כמו שלנו, אתה חייב לתת את האינטרפטציה, את הפרשנות המתאימה. אתה רוצה לדבר עם מהנדס תעופה, אתה רוצה לדבר איתו על איזה רעיון תורני, על כלאיים. אם תצליח להסביר לו את הרעיון הכלאיים, על פי איזשהו רעיון באווירונאוטיקה, הוא יבין אותך יותר טוב. זאת אומרת, הרעיון הכלאיים הוא רעיון יציב, לא משתנה. ההלכה. אבל כשאתה מדבר עם אדם כזה וכזה, עם מהנדס או פיזיקאי, אתה צריך לראות להסביר לו את זה בשפה שטובה, לנפשיות שלו. כפי שאומר הגאון מווילנה באבן שלמה, שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מאיר בנקודה שונה. או כלשונו של הרב קוק, באיגרת התשובה, כן? כל זמן מאיר בתכונתו. ומי שלא ידע את תכונת הזמן, לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורת אמת. זה לא שהוא לא יכול ללמוד תורה, אבל לא יבין איך התורה הזו מתגלה בדורנו אנו. אומר הרב, יש לי את כל הכבוד. כתבו הרבה על התורה. משה רבנו דיבר על התשובה. כמו שאמרנו, לא בשמיימי. בפיך ובלבבך לעשותו. כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים. אבל לדורנו, יפתח בדורו כמשה בדורו. יפתח בדורו. ליפתח יש גילוי מיוחד שלא יכול לגלות אותו משה רבנו. יפתחו לדורו, זה דור מיוחד, דור של השופטים, והיא בימי שפוט השופטים, יפתח בן זנונים, הוא היוצא במערכה, הוא האיש שמושיע את ישראל, יפתח בדורו כמשה בדורו. אומר הרב, אני מזהה שאותו תוכן מופלא של תשובה, שכתבו עליו גדולי עולם, השאירו לי בקעה להתגדר בה, כי עוד לא היה מי שבא ופרש את זה לדור הזה. הוא לא מגיע למסקנה, יש לנו עוד קצת דרך, כן? הוא לא הגיע למסקנה הזו, זה הוא יגיד בסוף, אבל כתוב על זה הרבה בתורה, אבל כבר הוא אומר, לא מצאתי שלדורנו הדברים מבוארים מספיק. יסודות ועקרונות התשובה, כפי שהם נכתבים בשפה הנבואית, הם צריכים, הכל גנוז שם. כל מה שהרב קוק כותב באורות התשובה, זה מתבסס על פסוקים. אבל הפרשנות שהוא נותן לפסוקים היא פרשנות שעולה ובוקעת מתוך הבנה חודרת של נפש הדור הזה, כפי שהרב מדבר על זה הרבה מאוד. לדורנו עדיין דברים סוגים, כן? הספרות, או התחילה להתפתח ספרות בדור שלנו, כן? יש סופרים, יש משוררים. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. הוא באמת לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו. אפילו מצידו הפיוטי היותר שירי, שהוא מלבב לאין חקר, ויש לזה כמה דוגמאות באורות התשובה בפרקים הראשונים בעיקר, כן, שהרב מדבר על צד הפיוטי של התשובה יותר, הרוחני, הצד הרוחני, היסודות הרוחניים של התשובה, שהוא מלבב לאין חקר, וקל בחומר שלו נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי. בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. בקיצור, לא עלו על עקבותיה של התשובה. תשובה...
אתה מדבר על הספרות הישנה או הספרות
של... ספרות החדש, כן, של דור שלו. גם אלו שרגילים לעסוק בדברים רוחניים. סופרים, משוררים, זה אנשים שמטבע הדברים, יש להם יותר רגישות למציאות הרוחנית. אבל כשאתה רואה מה הם כותבים, הם מתארים את המציאות כפי שהיא. אנחנו לא רואים בכתיבה שלהם קו מתעלה. הם מאוד מתענגים על ענני הבוקר, על השמש הזורחת, אבל זה הכל תיאור של הקיים. אין בזה זיהוי של משהו שבא בנקודת הבריאה, בראשית ברא אלוקים, והולך למקום של ביום היו, יהיה השם אחד ושמו אחד. לא רואים את המסע. זה תקוע. זה תקוע בתוך המציאות העכשווית. הם מטיבים לתאר אותה בצורה נפלאה. אבל השמש היא אותה השמש. השמש שהם רואים ותו לא. היא לא מרמזת על איזשהו מהלך מתעלה, ספירלי. זה עדיין בתוך העיגולים, לא בתוך היושר, לא בקו המתעלה כלפי מעלה. והוא בוחן את זה, הוא מחפש את הרמיזה לתשובה, ולא מוצא, לא מוצא. לא ברמה הפיוטית, ודאי וודאי שלא בהדרכה המעשית, כן? ודאי וודאי שלא בהדרכה המעשית, כלומר, שהכתיבה הפיוטית תבוא לידי גזרה הלכתית או מעשית של כך וכך יעשה הדור, ודאי וודאי שלא. אם כן, יש פה מת מצווה. הרב מזהה מת מצווה שחובה לעסוק בו. אבל מצד שני, יש משהו מאיים. אנוכי נדחף מעצמותי הפנימי, זה פעם שלישית אגב, שהוא מתאר את אותו רוח פנימית שדוחפת בו. כל כך חזק, אבל מצד שני, ניצב מולה ענק, שפשוט מאיים על הייתי אומר, על חופש, כן? על חופש ההתבטאות של הרב בענייני התשובה. מה קורה? אנוכי נדחף, הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה, והנני נסלד בעצמי ממחשבתי. כלומר, פה יש התעוררות מוסרית של הרב, מה שנקרא ענווה. ענווה. רגע, מצד שני, מצד אחד יש בי דחיפה, כן? לכתוב ספר לתשובה. כי לא נכתבה משנה תשובה ראויה לדורנו. מצד שני, אני בעצמי נסלד בעצמי ממחשבתי. למה? ראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה? בדיוק. זה המלחמה הפנימית. פה הרב מתאר את המלחמה הפנימית. כן? אחרי שהוא מדבר על אותו רוח פנימית חזקה שדוחפת, הנה אני מוציא את עצמי נוטה לחשוב, הנה אני נדחף, פה הוא מדבר על מלחמה. אם כל הדחף הפנימי, כל המלאך הזה המכה על שפתיי, לא המכה על שפתיי, כן? המצווה עליי דבר, יש בי איזו נטייה מוסרית שמתעמתת כאילו עם הוודאות הפנימית הזו. יש פה דה בדה נקשן. יש פה התנגשות פנימית שהרב צריך להתמודד ולפתור אותה. והוא מתאר אותה יפה. בצורה נפלאה, אנוכי מצד אחד נדחף, והנני נסלד בעצמי ממחשבתי. ראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה? הרי מי שכתב על דבר התשובה, מי אלו? אלו אנשים בעלי רוח הקודש. כשרבנו דיבר, הנביאים דיברו, כן? חסידים היותר גדולים, כן? אני ראוי, הרי כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו. הם כתבו על דבר התשובה, אמרו את דבריהם. הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים. אולי יש פה גדר של בל תוסיף? אולי יש פה איזו תעוזה מוגזמת להתייצב בקהלם? מי אני? בל תוסיף, על מה שכבר נכתב. כתוב שרבו של הרמח"ל, כשהוא שמע שהרמח"ל התחיל לכתוב את מסילת ישרים, רבו של הרמח"ל התחיל לכתוב ספר, מוסר, בדומה למסילת ישרים. אגב, אם מי שמכיר את הסיפור מכיר, מי שלא, זה ההזדמנות שלו לדעת את זה. הוא התחיל לכתוב ספר מוסר, ובאותו זמן בדיוק התחיל הרמח"ל לכתוב את ספר מסילת ישרים באמסטרדם. שנודע לרבו שהוא התחיל לכתוב, שתלמידו היקר התחיל לכתוב מסילת ישרים, הוא גנז, כן, את מה שהוא כתב. כלומר, הרמח"ל כותב, אין לי מה להוסיף על דבריו. אתם מבינים את הבעיה? מאיפה אני אדע בוודאות מוחלטת שבאמת הטיעון שלא נכתב לדורנו הוא טיעון אמיתי? אולי נכתב לדורנו? אולי משה רבנו כתב לדורנו? אולי חובות הלבבות כתב לדורנו? האם עיינתי דיי וראיתי שבן דורנו לא יכול להתפרנס כראוי? לא רק היחיד, האומה החוזרת לארצה עם כל המכשירים שלה, האם באמת אין די במשנת התשובה שנכתבה בשערי תשובה, בחובות על כל הספרים, אין די לדורנו? זו אחריות עצומה להגיע למסקנה. כי אם יש די, ואתה כותב, הרבות ספרים עד אין קץ, לא טוב. אתה יכול לבוא לדין על הדבר. לא מתייצב בקהלם, זה גם מראה על זלזול, שאתה לא מעריך את משנתם של קודמיך. מה אתה כותב? כבר נכתב דברים יותר חשובים. לא פחות חשובים מה שאתה חושב לכתוב. אולי אפילו יותר חשובים. על ידי אנשים יותר צדיקים, בעלי רוח הקודש, בעלי נבואה. מה זאת אומרת? גדולי הדורות, הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם? זו השאלה. זה עומק השאלה וההתלבטות של רב קוק. אבל לא תוכל, תראו מה, תוך כדי דיבור, כן? כמובן שהדברים האלה ערכו יותר זמן. בדיון הפנימי של רב קוק זה לא היה מרגע לרגע. זה לקח זמן, כן? זה לקח זמן. את לוחות הזמנים אנחנו לא פוגשים פה. הרב מציג את זה כאן באיזה מין תרחיש מתמשך כזה, תרחיש מעברים מהירים, כן? אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפותרני מתביעתי הפנימית. זאת תביעה פנימית. זה דברים שלא הגיתי אני מליבי ולא בדיתים מליבי. כל השם דובר בתוכי. הוא מתלבש ברוחי הפנימית ואומר לי, כתוב. יש פה זיהוי. כן? לא שאני זיהיתי. הקדוש ברוך הוא פקח את עיניי. כן? כדי לזהות שיש חסרון עמוק. בהרצאת ענייני התשובה לדורנו. זה ברור לחלוטין שכל השם דובר בי. הוא לא אומר את זה. אבל אנחנו רשאים להעיז ולחשוב שהרב פה פוגש איזשהו דיבור פנימי מאוד חזק. שבעצם לא בוקע ממקום הבחירה, ששם המלחמה הפנימית. המלחמה הפנימית היא מתרחשת במקום היותר חיצוני. כן? רגע, אני רוצה לכתוב. רעיונותיי רק בהם מרוכזים, אבל כבר כתבו הגדולים. יש פה סוג של ויכוח שהוא מתרחש בעולם יותר חיצוני. אבל בא הכתוב השלישי, שזה הרוח הפנימית, זה כל השם שמתלבש בו, ורוח לבשה את המסאי, והיא מצווה אותו כתוב. כי לא נכתב לדורנו, כן, אני אומר לך, לא נכתב לדור הזה דברים על התשובה. והדור הזה הולכים צחיחי צמא, ולא יוכלו להתפרנס מהדברים שנכתבו בדורות קודמים. למרות שיש בהם דברים מאוד נחמדים. אבל לא יוכלו להחיות את נפשם. לא תוכל כל חולשה בעולם לפותרני מתביעתי הפנימית, כי היא פנימית, היא מעבר לכל מחלוקת, היא דבר השם בעצמו. ואם אני לא אשמע לזה, הרי אני בגדר, במרכאות, של כובש נבואתו.
כובש נבואתו.
עכשיו הוא כבר קורא לזה חולשה, את אותה התעוררות של ענווה, הוא כבר קורא לה ענווה פסולה. זה חולשה. מקודם הוא חשב שזה דווקא התעוררות של ענווה. עכשיו, כן, בעקבות ההקשבה לקול הפנימי, שהוא מזהה שכל השם דובר בו, אז הוא כבר מכנה אותה חולשה. כן? לא תוכל כל חולשה בעולם לפותרני מתביעתי הפנימית. מוכרח אני מוכרח. כן? קרב בגד כנס, ותישאיני רוח, וישמע כל רעש גדול, ותישאיני רוח. אני מוכרח, זה בכלל לא תלוי בי, זה לא בא ממני, זה לא דבר שנתון לי בחירתי. אני פשוט חייב, אוחזת בי אש חזקה מאוד. אני מוכרח לדבר על דבר התשובה. ודווקא בצידה הספרותי, פיוטי, מה שהוא קרא מקודם, והמעשי. אלו שני הדברים שכמה שהוא חיפש בספרות לא מצא. כן? לא מהצד הפיוטי ולא מעשי. פה הוא בא לדבר על הצד הספרותי מעשי, להבנת התוכן שלה בדורנו דווקא, ולהגשמתה בחיי הפרט ובחיי הכלל, ומיד מתחיל פרק א' כדוגמה, נעצור כאן, פרק א' כדוגמה, כן, איך מובאת התשובה לידיעתנו בדור הזה. תשובה טבעית, נפשית, גופנית. מי דיבר על תשובה גופנית בדורות שעברו? חובות הלבבות, ככל שהגוף מוסיף בניין, השכל מוסיף חורבן. איפה מצאנו בכלל את הקריאה הגדולה הזו לתשובה טבעית גופנית? כן? וכן הלאה וכן הלאה. איפה מצאנו את התשובה הרוחנית, שזו תשובה מאהבה, בתורת הגלות, בספרים שקדמו? איפה מצאנו? זה לא שלא דובר על זה, אבל זה לא היה דגש, זה לא היה מודגש, זה לא היה עיקר, זה לא היה השפיץ. אבל פה, כבר אנחנו רואים בפרק א', שלושה היבטים של תשובה דורנו, וגם חתימת הספר, מי שיקרא את זה, כן? ספר הפרק האחרון, ומה הוא עוסק? פרק י' ז', ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצו. אז הוא פותח במעין דוגמית של תשובה דורנו, שלושת מערכות התשובה, שזה דברים שהרב כתב בכתב ידו בספר אורות התשובה, זה לא ליקוד של הרב צבי יהודה, זה הרב כתב בעצמו, וחותם בתשובה דורנו. כן? אם כן, מלפנים ומאחור, יש לנו ביטוי ודוגמאות נפלאות לתשובה דורנו, וכל שאר הספר בחינת ידחזיל גמורו. נצור כאן.